שרת ההתיישבות אורית סטרוק, שלום, ערב טוב, שבוע טוב, בשורות טובות.
שלום, ערב טוב, ובעיקר, בעיקר, בעיקר שיהיו לנו בשורות טובות.
כן. קודם כל, לפני שנדבר על המלחמה ועל עזה ועל על העורף ועל הרבה מאוד דברים אחרים, הפיגועים הרגילים במרכאות שהיו פה תמיד וממשיכים להיות גם היום, מתרחשים עדיין בחסות אותם פועלים שמקבלים אישורי עבודה, בדיוק אפרופו הדיון שהיה לפני שבועיים, זה המחבל שביצע עכשיו את הדקירה שבנס לא רצח חייל מילואים סמוך לבית אריה. אז מה בסוף? יש כניסת פועלים? אין כניסת פועלים? מה סיכמתם?
טוב, אני שתפתי בישיבת הקבינט החברתי-כלכלי בשבוע שעבר, ישבנו שעות באמת על חשבון מדלקת נרות חנוכה, כל מה שתרצו באמת, שעות, וניסינו לשאול את אנשי מערכת הביטחון שהביאו בפנינו את ההצעה להכניס פועלים פלסטינים לישראל הקטנה, איך הם שואל, איך הם מציעים את ההצעה הזו אחרי מה שקרה בשביעי לאוקטובר, אחרי הדבר המטלטל הזה שמסגרתו חלק מאלה שהשתתפו בטבח היו פועלים עם רישיונות עבודה, וחלק מהמידע המודיעיני הגיע מפועלים עם רישיונות עבודה, איך הם בכלל מעלים בדעתם שאנחנו נאשר כזה דבר? ויותר מזה, ממש יום לפני כן התפרסם הסקר של שקקי על העמדות ברשות הפלסטינית.
רוב גדול מתושבי הרשות הפלסטינית תומכים, נלהבים בטבח הזה.
כן, אז מה אתם מספרים לנו שאם אנחנו ניתן אישורי עבודה זה יפחית טרור? איך בכלל אתם אומרים כזה דבר? אולי... אולי תחשבו מחדש, אולי הגיע הזמן לקבור את הקונספציה הזאת שאישורי עבודה ופרנסה נותנים שקט ונותנים ביטחון. לא הגיע הזמן לחשוב מחדש על זה? אז לשמחתי, באמת, הקבינט הכלכלי-חברתי באחד הצביע נגד זה.
כן, אבל הוא לא הקובע.
ולאחר מכן, בקבינט המדיני-ביטחוני, ההצבעה נדחתה, אני מניחה, מבינה, שזה משום שגם שם הרוב היו נגד, ולכן זה בכלל לא עלה להצבעה אפילו, ואני באמת חושבת שבתוך כל סידוד המערכות שצריכים לעשות, את כל הקונספציות האלה צריכים לבחון אותן מחדש, וצריך להבין שהשכנים שלנו, או לפחות חלקם הגדול, ביהודה ושומרון, 80% כפי שאמרנו, הם מבחינתם, הסיבה שהם לא עושים כמו הטבח הזה שהיה בעוטף עזה, זה רק בגלל שהם לא יכולים, לא בגלל שהם לא רוצים, רק בגלל שהם לא יכולים.
כן, לא יאומן שאנחנו עדיין עוסקים בשאלות, לא נפל לנו הסימון, וזה הסימון גדול, כבד, כל
לא
כך...
לא נפל הסימון, ממש לא, כך. לא
נפל בכל, בכל המקומות. טוב, אנחנו בתוך כדי מלחמה. אגב, סגת התקציב, אפשר לומר, מאחורינו, אבל מגדירים אתכם כבוזזים.
קודם כל, סגת התקציב, ברגע זה שאנחנו משוחחים עדיין לא מאחורינו.
כן, יש עוד קריאה שלישית.
כי לצערי הרב, לא, קריאה שנייה ושלישית עשינו בכנסת, אבל לצערי הרב, בגלל ההסתה והשקרים שהיו נגדנו, אז חלק מהתקציב צריך להעביר אותו עכשיו בהחלטת ממשלה, אני מקווה מאוד שהיא תעבור הערב בעזרת השם. זה לא יאומן, איזה דברים שמים מחוץ לתקציב, אני רק בשביל לסבר את אוזניך, אנחנו מדברים על מרכיבי ביטחון להתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון. התיישבות הצעירה ביהודה ושומרון אלה יישובים שקמו בתקופה שממשלות ישראל לא יכלו להגיד בפה מלא שהן מקימות יישובים חדשים, ולכן הממשלות אמרו להם, הממשלות לדורותיהן, כולן אמרו להם, תתקדמו, תבנו, נעזור לכם, אבל לא הסדירו אותם, נשארו בלתי מוסדרים. נשארו בלתי מוסדרים 20 שנה ויותר מ-20 שנה הם צועקים שיסדירו אותם, והם חיים שם בתנאים לא תנאים. והיום המצב הביטחוני, המשמעות של מחסור במרכיבי ביטחון, כמו גדר, כמו שביל ביטחון, כמו תאורת ביטחון, כמו רבשץ בכל יישוב, היא משמעות של חיי אדם. עכשיו, איך יכול להיות שכל הגברים מההתיישבות הזו, כמעט כל הגברים, משרתים היום בשדה הקרב, במקומות הכי הכי קרביים, כי באמת אלה אנשים שכמו שהם מוסרים את הנפש של ארץ ישראל, ככה הם מוסרים את הנפש של עם ישראל, אלה אנשים שבאמת כל כולם תרומה למדינת ישראל, אז הם הולכים, הייתי שבוע שעבר בניחום אבלים בעשהאל, אדם באמת יקר, אב לשישה ילדים שלא צריכה בכלל לצאת למלחמה הזו, יצא בהסכמת אשתו, גדעון אלוני, השם יקום דמו, נהרג שם, נפל בקרב, ובאותו זמן אשתו, ילדיו, כל שכניו, נמצאים ביישוב שאין לו מרכיבי ביטחון. עכשיו, זה לא אורית סטרוק ממציאה. הצבא אומר לי, בבקשה, בואי תממני לנו את מרכיבי הביטחון האלה, כי בגלל שהיישוב לא מוסדר, אין אפשרות לממן אותם בדרך הנורמטיבית.
הוא בעצם לא בתקן, הוא סוג של יישוב חריג, ולכן צריך תקצוב שמגיע ממקור חריג, ורואים במשרד שלך את המקור היחיד.
וזה לא אני המצאתי עוד הפעם, הראשון, יענר לזכותו אגב, הראשון שממן מרכיבי ביטחון להתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון דרך המשרד הזה היה נפתלי בנט, אבל כשהוא עשה את זה, זה לא היה נושא לכל זעקה רמה, ואף אחד לא אמר שזה לא תקין, ואפשרו לו לממן. אבל כשבא אורית סטרוק לממן, אז פתאום קופצים כל פקידי האוצר, וכל העיתונאים שיודעים רק להשמיץ, וקמפיין שלם שעולה המון כסף, עם שלטי חוצות מוארים, ופתאום אני בוזזת במלחמה. למה אני בוזזת? כי אני רוצה לממן מרכיבי ביטחון ליישובים יהודים ביהודה ושומרון, ואגב, אנחנו מממנים כמובן לא רק יישובים ביהודה ושומרון, אלא במשרד שלי, משרד היישוב, דואגים לכל היישובים כולם, גם בצפון,
כלומר,
גם בדרום.
כלומר, אם זה רק היה עכשיו מימון לרבשצים בעוטף עזה, אז הכל היה בסדר, בזמן שאנחנו לא מבינים את ההבדל. בשני המקומות יש אחראי ביטחון שאמורים להתמודד עם חמאסניקים, כאן זה בדרום, כאן זה בבנימין או בשומרון, אבל בשני המקומות אותם אירועים כמעט אחד לאחד, אבל אני רוצה לשאול אותך בעצם...
אבל שמה זה בסדר, ופה זה ביזה.
אבל אני רוצה לשאול אותך על הקמפיין, כי הרי בסופו של דבר מתנהל נגדכם קמפיין ממומן, רציני, שנותן גם אפקט, מגיע להרבה מאוד מקומות גם בעולם, ואנשים לא באמת מכירים את הפרטים שאת מספרת כאן בשידור, הם רואים בגדול בוזזים, שודדים את הקופה הציבורית בזמן מלחמה, לא יודעים למה, למה אין ממול... כי מה? כי צריך בשביל זה גם מיליונים? כי מה?
למה אני לא עושה קמפיין נגדי?
כן.
רק זה עוד היה חסר, ואז יבואו ויגידו, מאיפה יש לכסף לקמפיין? כל שקל מהמשרד שלי מושקע רק באמת במה שצריך. הבעיה היא שמה שאנחנו רואים כצריך, אז יש פקידים בכירים שלא חושבים שהוא צריך, ויש כל מיני פרסומאים של השמאל שלא חושבים שהוא צריך, ויש חברי כנסת שמעיזים לשקר במצח נחושה, ולספר בדיון בוועדת הכספים של הכנסת, שתקציב המשרד שלי גדל בזמן שהוא קטן וקוצץ. זה פשוט, אני אומרת לך, זה קמפיין נבזי שהוא עצמו הביזה. מנסים לשלוח יד לתוך הכיס של התקציב שלנו, שכל כולו, הרי לא, אני לא מקבלת ממנו שקל, כל כולו מיועד לחיזוק היישובים, ולחיזוק כל הגורמים שהמשרד תומך בהם, כמו בנות השירות הלאומי, שמהיום הראשון הן אלה שנותנות את המענה החינוכי במלונות למפונים, וכמו תלמידי המכינות, שמהיום הראשון הם מתנדבים בחקלאות, הם הכשירו אלפי מקלטים בכל הארץ, אז מי שמנהל את הקמפיין הזה מנסה להכניס יד לתוך הכיס ולבזוז את התקציב של המשרד לטובת מה אני לא יודעת, כי זה לא באמת משהו שיועיל. אני רוצה גם להסביר נקודה עקרונית לגבי השינויים בתקציב המדינה בכלל. חשוב לי להגיד את זה, זה לא דבר
שאורית... כן, ממש בקצרה, אגב רק נספר למאזינים שיצא דמה שתשיב, זה נקרא איגרת לציבור.
נכון.
שנותן שם באמת מענה מפורט על כל שקל ועל כל התהליך, ומה זה כספים קואליציוניים, נכון. ואת עמלת רבות לאסוף את הנתונים, אז כן יש איזושהי תגובה, אמנם לא קמפיין כזה, אבל מי שכן רוצה להבין ולרדת לחקר האמת, יש לו מה לקרוא ואיפה לקרוא. מה רצית לומר נכון. בעניין הזה? כי אני ממש רוצה לדבר מילה אחת גם על אירוע השופטים,
אז אני אגיד למשהו משפט, מה שעשה שר הביטחון, בעצה אחת עם נגיד בנק ישראל, זה קודם כל לפתוח את הברזים, כיוון שהמלחמה תפסה אותנו בסוף שנה, שנת תקציב, אז אין כל כך מאיפה להוריד מהתקציב של השנה הזו, הורידו חלק, אבל בעיקר פתחו ברזים כדי שלא יחסר כסף לשום דבר, גלגלי המשק ימשיכו לנוע, וכל מי שצריך יקבל את מה שהוא צריך. בשנת 24 אנחנו הולכים לתקן את התקציב, באמת, לעשות חושבים מחדש באופן רוחבי, על הרבה מאוד שומנים שנצטרך להיפרד מהם, וזה יקרה ב-24. לבוא עכשיו ולדרוש, למחוק את תקציב המשרד שלי בסוף 23 כשהוא כבר קוצץ ביותר מחצי, זה פשוט נבזות. זהו.
טוב, בכל זאת תצטרך להתכנס הוועדה לבחירת שופטים, כי גם השופטים האמיתיים, מה שנקרא 14 שופטים שאמור להיכנס, פחות או יותר אמורים להיכנס כאוטומט, שיש עומס במערכת, את בולמת את את העניין הזה. תסבירי לנו רגע, תכניס אותנו רגע לאירוע.
אז אני אסביר. קודם כל, קיים מחסור אדיר בשופטים בכל הערכאות בארץ, יותר מ-50 תקנים חסרים. כשאני נכנסתי לתפקידי בוועדה למינוי שופטים, אמרו לי, תשמעי, לפני כבר שבועיים, כדי לגשר על הפער הזה, שר המשפטים ביחד עם מלא מקום נשיא בית המשפט העליון, החליטו למנות 13 שופטים עמיתים. שופט עמית זה שופט שכבר סיים את כהונתו, יצא לגמלאות, אבל ממנים אותו גם אחרי גיל 70 ל-4 שנים נוספות, לתת, לסגור את הפערים האלה, לנסות לגשר על הפערים האלה שדיברנו עליהם כעת. Okay. יש 45 יום, שאצלי הם היו רק 30 יום, אם אני רוצה להסתייג מהמינויים האלה. אני מודה לאמת שבגלל שהייתי מאוד עסוקה, לקח לי זמן עד שהגעתי לזה, אבל בלילה האחרון שלפני תום 45 הימים, פתחתי את התיקים של השופטים. ולא חשבתי שאני אמצא שם את מה שמצאתי. דאבוני הרב, מצאתי אצל 6 שופטים תלונות מאוד מאוד חמורות שנמצאו מוצדקות על ידי נציבי תלונות הציבור על שופטים. צריך לדעת שנציבי תלונות הציבור על שופטים בדרך כלל מאוד מקלים עם השופטים ולא ממהרים לומר שהתלונות נגדם נמצאו מוצדקות. וכאן נמצאו 6 שופטים שהרבה הרבה מעבר ליש רבב על בגדם, הרבה מעבר לכך. ואני, כבן אדם אחראי, כמי שמופקדת על הנושא הזה,
בקיצור, אם אלו היו מנויים לשירות הציבורי, אז היועצת המשפטית הייתה עוצרת אותם בין לילה, ואת עשית את מה שהיה אמור לעשות במקרה הזה, אבל זה הפתרון היחיד שיש למדינה להציע מול העומס הרב, כי בסוף אתם יכולים לכנס את הוועדה מחר, ולהצביע, ולמנות שופטים, ולהתחיל להזיז את המערכת.
בוודאי, אנחנו ישבנו כבר דיון ראשון של הוועדה למינוי שופטים, שוחחנו בינינו כל חברי הוועדה, דיברנו על זה שבתקופה הזו של המלחמה שאנחנו מאוד מאוד מחויבים באחדות, חשוב מאוד מאוד שהמינויים יהיו מינויים שיבטאו את האחדות הזאת, שיעשו מינויים בהסכמה, שנשתדל מאוד לא לדרוך אלה על אלה, אלא להביא שופטים שכולנו יודעים לחיות איתם בשלום, ולדעת שנתנו שירות נכון לאזרחי מדינת ישראל שזקוקים לשירות הזה, והבאנו להם שופטים שרק יכבדו את המוסד של בתי המשפט ויגדילו את האמון של הציבור, וכך דיברנו בינינו. אני מקווה מאוד שזה מה שיהיה. לעת עתה ועדות המשנה שאמורות בעצם למלא את המאגר של השופטים, שרק מתוכו אפשר לבחור עובדות במרץ, אני בעצמי גם הלכתי ואמשיך ללכת לוועדות המשנה האלה, כי זו חובתנו כלפי הציבור, אבל אנחנו לא יכולים להביא שופטים, רק בגלל החיפזון והצורך, שופטים שאינם ראויים. חשוב להביא רק שופטים ראויים.
בהחלט, נקווה שכך יהיה. שרה למשימות הלאומיות, שרת ההתיישבות, אורית סטרוק, תודה רבה. בשורות טובות, להתראות.
תודה רבה.